אנחנו לומדים היום שיעור על מגילת רות. שיעור חד, חד, חד פעמי. ובעזרת השם בשבוע הבא. תראה, מה זה קבוע? הוא היה פעם אחת. הוא היה פעם אחת. אז אם הוא יהיה עכשיו, אז הוא יהיה קבוע. אבל לא, לא השיעור הזה, אלא שיעור אחר. בעזרת השם. תראו, אנחנו ננסה לענות היום על, שאלה, מגילת רות היא באמת, זה פשוט לא יאומן כמה שהיא מועט המחזיק את האינסוף, לא את המרובה. יש בה כל כך הרבה סוגיות והיא פותחת וסוגרת כל כך הרבה מעגלים, שזה באמת אחת המגילות המרתקות ללמוד אותן, וכמה חבל שקוראים, יש מקומות שקוראים את זה לפני התפילה בבוקר, מנסים לחסוך זמן בלילה, לקצר זמן, לחתוך את הלילה, אז קוראים את מגילת רות לפני הלילה, ואז קורה הפלא הגדול שאתה, אבימלך יורד, אלימלך יורד למואב, ואופס, דוד נולד. כן? פתאום ככה מתאפצים קלות, אישה, יוליד דוד, אז לפחות אצלנו בקהילה אנחנו נוהגים לקרוא את זה אחר הצהריים, בנחת, כולם נמצאים, יש זמן לשמוע, יש זמן לעיין. ובאמת המגילה הזאת פותחת וסוגרת הרבה מאוד מעגלים. אז באמת בשנה שעברה, כמו שמוטי הזכרת לנו, דיברנו על כל הגלגול הגדול של מואב, מבנות לוט, עבור לרות המואביה ודוד, ורות המואביה ובועז, לדוד, ובעצם דיברנו על היסוד של התשובה במלכות ישראל. מה קורה כשמנסים טיפה לערער את היסוד הזה, מאלה שלמדנו גם את המדרש על ישי שפרש משתו וכו' וכו', מה קורה שבעצם באים לערער את יסוד התשובה. היום ננסה לגעת בנקודה אחרת. בעצם ננסה לשאול את עצמנו את השאלה היום, למה בועז מתחתן עם רות? למה רות רוצה להתחתן עם בועז? זה מובן, נכון? זה, קודם כל, למה לא? גדול הדור, והנה הר המואביה, וגם נעמי אומרת לה, אז בסדר גמור. אבל מאוד מאוד בולט בפרק ג' שבועז מעוניין לא פחות ממנה. בניסויים הללו. מאוד, מאוד חפץ בהם. הוא נכנס כאן, נכנס כאן לסיכונים, נכנס כאן למאמץ, צריך להתמודד עם, עם כל מיני כיוונים, עם, עם הגואל האנונימי שמסרב להשחית את נחלתו, עם, עם ה, כנראה גם עם זקני העיר. אנחנו ננסה לראות היום מה הסברה של בועז. מדוע בועז כל כך חשוב לו להתחתן עם רות? איזה סוגיה נסתרת, רוכשת כאן מתחת לפני השטח, שבועז כנראה רוצה להציף אותה מחדש, ובזה לפתור. אז אני, לפתור כאן איזושהי חידה, אז אני אתן כאן איזשהו רקע כללי, ומיד אחר כך ניכנס כאן לפסוקים ונראה על איזה סוגיה הם מושכים אותם. המיקום של מגילת רות על הרצף של ספר שופטים, זה מיד אחרי תקופת יפתח. כלומר, בואכה סוף ספר שופטים. יפתח אחריו שמשון, וכבר הזכרנו כמה פעמים שספר שופטים פועל בצורה של ספירלה יורדת כלפי מטה. כלומר, אנחנו נמצאים באחת הירידות כבר, אחת הירידות התלולות. ותחשבו איזה מין דבר זה שיש, יש הבטחה. יש איזו הבטחה, מסתובבת הבטחה בעולם, בעם ישראל, שיהיה מקום שבו הקדוש ברוך הוא ישרת שכינתו, ויהיה בן אדם שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויגיד שהוא המלך. פסוקים מפורשים בספר דברים, כולם יודעים את הפסוקים הללו, המקום אשר יבחר השם, כולם יודעים, שום תשים עליך מלך, אבל זה לא קורה. זה לא קורה. זה מין דבר פלא כזה, שהיעד ברור, המטרה ברורה, אבל לא מצליחים להגיע, לא מצליחים להשיג. וחז"ל מתארים בהרבה מאוד מדרשים את הניסיונות להשיג את זה, את המתח. לדוגמה, אחד המדרשים זה השנאה של דואג לדוד, נבעה מזה שדוד הצליח לכוון למקום המקדש ודואג לא הצליח. כן? להשאיר ממש הלכה כמותו, זה מדבר על מקום המקדש. דואג מחפש, זה כאילו, אם הוא יגלה את, קצת מזכיר, כן, להבדיל את, כן, את זה, את כל האינדיאנה ג'ונס וכל האלה, כאילו, אם הוא יגלה את מקום המקדש, זה יהיה מבחינתו. והוא מנסה, אבל הוא כל הזמן מחפש את הנונגובה הכי גבוה באזור, וזה לא יוצא לו לפי החיתוכים של הנחלות, כי הוא מלא גאווה דואג, והוא לא יודע שצריך לחפש את בית המקדש בהר, אבל נמוך. הר שמקיפים אותו הרים גבוהים ממנו. הוא בחיים לא יגיע לסברה הזאת, כי הוא בעצמו עקום. הוא בעצמו מחפש את הגאווה, את הגבות לבה, ודוד שהוא מלא ענווה, אז יש לו את היכולת הנפשית לפצח את הסוגיה, ויחד עם שמואל הנביא הם מגלים את זה. אז זו דוגמה אחת. זו סוגיה שמעסיקה את כולם, ובסוף דוד ושמואל מגיע. אבל מי הבן אדם, מי הפרסונה, שהוא יהיה מלך המשיח? גם זה מאוד מעסיק. לדוגמה, עוד מדרש שמספר שכולם ידעו שעתיד להיוולד ילד שיקראו לו שמואל, והוא ימשך את המלך. אז כל מי שילדה בן, קרא לו שמואל. כאילו, זה היה מלא שמואל, היית אומר שמואל, בכיתה כולם היו מסתובבים את הראש. כן?
מה?
כמו נחמן, כמו אס, אתה יודע, כל תקופה והצדיק שלה. מה, מה? זה, חלק מזה זה כבר הייאוש שהיה. כלומר, דוד לא התייאש, אבל העם כבר התייאש, לכן אומרים שעל זה הם נהנשו, שהם ראו את הארון, למה הם נהנשו ב-70 אלף בארון? כי הם כבר התייאשו מהגאולה ולא דרשו את בית המקדש, ויש כאלה שאומרים שזה גם העונש, שעם ישראל נהנש בסוף תקופת דוד שהוא מונה אותם, והם חוטפים מגפה. אז דוד אומר, תהיה עדך בי, יהיה לעצון, מה חטו? אומר המדרש, חטו, ודאי שהם חטו, למה? יש להם מלך, זהו, מספיק להם, לא רוצים את הר הבית. לא רוצים, טוב להם בכותל, הם לא משתוקקים להר הבית. חמור מאוד. אז הסוגיה הזאת, מי הוא הגואל ומניין הוא יבוא, היא מרחפת מעל פני השטח. עוד דבר שמרחף, עוד קבלה בידם הייתה, שהגואל יבוא מבני בניו של פרץ. פרץ מבניו של יהודה. הם יודעים את המשפחה. אז זה כבר מצמצם מאוד מאוד את טווח הבחירה. עכשיו, תשימו לב שמגילת רות, כן, מנכיחה בצורה מאוד חזקה את הסיפור הזה של תמר, יהודה ופרץ שנולד. נכון? איך זה נוכח? באיזה אופן זה נוכח? בואו נראה, נקרא רגע בפרק ג', כן? בועז רואה את הגורן השעורים הלילה, הוא עוסק באיזה עבודה, גם יהודה עוסק באיזה עבודה, זה כאילו איזה מין, כן, הוא... ואז, ורחצת, וסחת, ושמת שמלתך עליך, אני פה רגע מדלג לפסוקים הרלוונטיים פה אצלנו, אצל רות כתוב, ורחצת, וסח, ושמת שמלתך, אצל תמר כתוב, ותסר בגדי על מנותה מעלה, ותכס בצעיף ותתעלף, כן? שינוי לבוש, והיא בשוכבו וידעת המקום אשר ישכב שם ובת וגילית מרגלותיו ושכב והוא יגיד לך את אשר תעשין. לכי תשכבי איתו באיזה מקום. גם אצל תמר סוגיית המקום היא סוגיה, איך כתוב כאן, ראיתם פה את הקדשה, היא בעיניים, נכון? היא הקדשה היא בעיניים על הדרך, מה? ואמרו לו, הייתה בזה קדשה, כלומר, סוגיה של המקום היא סוגיה מאוד מאוד מקבילה, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ואז נעמי עושה את זה. דרך אגב, יש כאן בפסוק ה' את אחד הקרים והכתיבים המופלאים בתנ״ך. בדרך כלל, בתנ״ך יש קרי וכתיב, כן? הקרי מבטא נגיד, את הסאבטקסט, סליחה, הכתיב מבטא את הסאבטקסט, והקרי את הטקסט, כן? יש כאילו, כאילו, מה רוצים להגיד ומה באמת אומרים. כאן יש בפסוק ה' הקרי כתוב אליי, אבל הכתיב זה לבן, מחוק, אין כתיב. כאילו רות מתבטלת לגמרי לגמרי אל נעמי, אין לה שום רצון. אם היה כאן קרי וכתיב, אז היינו אומרים, כאילו, מה רות חשבה ומה נעמי אמרה. כאן, כאילו רות, מלכות, לת לה מלגר מכלום, אין לה שום מעצמה, והיא כולה בטלה אל נעמי, אז לכן זה כאילו מחוק, לבן. אין לה רצונים של עצמה. בתרד הגרום, ואז ככה, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו. זה מקביל למה שיהודה יורד, לגוז את צונו, היה להם חג הגז. כאילו היה אווירה טובה, הכל טוב, גוזזים, עושים מסיבה כזאת. ואז ותבוא בלט ותגל מרגלותיו ותשמע. בקיצור, ההקבלה הבולטת ביותר זה שאיש משבט יהודה פוגש אישה והוא לא יודע מי. כן? איש משבט יהודה, בועז, פוגש אישה מחופשת, נכון? בחצי הלילה, והיא לפת, והנה אישה שכבת מרגלותיו. עכשיו, ההבדל הוא כאן גדול מאוד. יהודה שכב עם תמר, ובועז, לפי מה שהגמרא מספרת, מתגבר על יצרו, והגמרא מדברת על זה שהיה לו יצר, אומר, אתה בן 80, זה אף אחד לא יודע, אתה אף אחד כאן לא רואה, בלילה, היה לו את כל התירוצים. למה להיקשל? והגמרא שמה אותו על הרצף של יוסף, פלטי בן לייש, בועז, כל האנשים שפטפטו ביצרם, אבל הסיטואציה מאוד מאוד בולטת. כלומר, יש כאן בדיוק, ממש את הסיטואציה, אישה נוכריה, לא מוכרת, אישה מרוחקת, שמקבלת כאן איזה עצה, או עצה, אצל תמר זה מעצמה, אצל נעמי זה כאילו, מישהו דוחף אותה אל המפגש עם יהודה, אל המפגש עם מישהו משבט יהודה, וזה קורה באופן לא חוקי. באופן מוסתר, באופן זה, וזה יכול להיגמר במה שנקרא תרש או צלש, זה יכול להיגמר באסון, לכל כיוון, או שהוא ויקשלו, או שהוא סתם יצעק עליה ורגילה, פרוצה, זונה, מה אתה עושה כאן, מה הדבר הזה, אפשר להכשיל אותי. כן, כן. או שזה ייגמר כמו שזה נגמר כאן, שזה לכאורה האפשרות הכי הכי פחות סבירה.
למה באמת
אם זה... על זה אנחנו באים. זה לא ברור, כן, זה לא ברור שהיא מנסה לפרטות, זה נראה שהיא מנסה ללכת עד הקצה, כלומר להגיד לו, אתה חייב להתחתן איתי.
מה זה, אתה מגיעה מרוחצת,
וזהו. טוב, הנה חינם, אני מסכים להשאיר גם את זה מאורפל ולהגיד שיש כאן איזה מין, יש כאן איזה מין ערפל שבו אנחנו פוסעים פה על הגבול בין מצווה לבין עבירה. בסדר? וזה עוד פעם מחזיר את השאלות ששאלנו אז כבר בשנה שעברה, למה תמיד מלכות בית דוד פוסעת על הנתיב הזה שבין מצווה גדולה לבין נפילה ועבירה? עוד פעם קשור ליסוד התשובה. על כל פנים, הסיפור כאן מסתיים אחרת, הסיפור כאן יוצא לאור יום, בועז לא משאיר את זה בהיחווה, לא משאיר את זה באסתר, לא משאיר את זה בבינו לבינה, אבל אין בעיה, אנחנו נעשה כאן גאולה, נברר כאן את הסוגיה, ואז הדבר הזה הולך ומתפתח, הולך ומתמשך, ובסופו של דבר כבר אי אפשר להתעלם. מברכים הזקנים את בועז בפסוק י' בפרק ד', ואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כי רחל הוכלאה. אשר בנו שתם את בית ישראל, ועשה חיל באפרת הוקרא השם בבית לחם, בסדר גמור, והיא ביתך כבית פרץ, אשר ילדת אמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. מברכים אותו שזה יהיה כמו פרץ. מה קורה כאן? ברשותכם בואו ננסה ללמוד את הסוגיה של תמר ויהודה, בעקבות מדרש חכמים, נבין מה קורה שם, ואז נחזור חזרה למגילת רות, ונבין למה בועז כל כך רוצה להתחתן עם רות. מה הוא רואה בה, כן, ובועז הוא כבר אדם בן 80 לפי המדרש, מה הוא רואה בה, איזה יסוד אדיר הוא רואה בה, שבשביל זה הוא בעצם מוכן לקחת סיכונים גדולים מאוד ולהתחתן איתה. אנחנו בבראשית פרק למדחת. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, וידע איש אדולמי ושמו חירה. רש"י כבר במקום אומר, וירד יהודה זה לא ציון דרך גיאוגרפית, שהוא ירד, אלא זה ציון מעמד, שהורידו מגדולתו. למה? כי התברר שהתוכנית שלהם נכשלה כישלון חרוץ. מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה איכשהו להיפטר מיוסף, להעלים אותו, להרוג אותו, למכור אותו, לא משנה כרגע מה זה. והנחת היסוד הייתה שאחרי תקופה קשה קצת של האבא, סך הכל 12 ילדים, אחד איננו, בעולם העתיק זה ודאי סביר לאבד ילד אחד מתוך 12, הלוואי, כן, הרבה אנשים היו חותמים על העסקה הזאת, ויש כאן 11 ילדים והוא ימשיך הלאה. לא מצליח, יעקב ממהן להינחם, גם האחים בעצמם חשבו שיעקב יבין שיוסף יש לו כל מיני נטיות מוזרות וכאלה, ובעצם הם כאילו עזרו ליעקב לפתור את הבעיה, כן? עזרו ליעקב, כמו שאברהם, אם היה בא מישהו ולוקח את ישמעאל, היה חוסך לו הרבה מאוד צרות, ואם היה מגיע איזה חברת הייטק ועושה לאסב רילוקיישן בניו יורק, אז גם יצחק היה עושה מי שברך, אז ככה הם חשבו לגבי יוסף. לא, זה לא קורה ככה. התוכנית של יהודה למכור את יוסף נתקלת באבל בלתי פוסק של יעקב, ולכן, לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, אבל יהודה יורד מגדולתו, אחיו מורידים אותו מגדולתו, בעצם זה לא. ובעצם המשפחה מתפרקת. המשפחה מתפרקת. משפחת בית יעקב, יוסף מכור במצרים, יהודה יורד מגדולתו באחים, כל אחד עסוק בסקו ובתעניתו, מנסים לפעס את האבא ולא הולך להם. אבל כאן הסיפור רק מתחיל. הסיפור רק מתחיל. כי יהודה מנסה להתחיל חיים חדשים. רחוק מבית אבא, רחוק מהמשפחה, אבל מנסה להתחיל חיים חדשים. ואז הוא רואה שם, בת ישתנאי הוא שמו שועה, ויקחר ויבוא אליה. ותר ותל את בן ויקרא את שמו ער. ותר עוד ותל את בן ותקרא את שמו עונן. שני בנים ליהודה. הבן השלישי ותוספת ותל את בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב ולדיתה אותו. ואז ויקח יהודה אישה לער בכור ושמה תמר, ויהי ער בכור אדוני רע בעיני אדוני וימיתהו אדוני. רש"י מביא כאן שהוא הוציא זרע לבטלה, לא רצה שיקריש יפה, רע בעיני השם, ער, רע, לא עולה, מת. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה ויקם זרע לאחיך. כאן זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בייבום בתורה. דרך אגב, אתמול הייתי בלוויה של אישה חשובה מאוד מאוד, ויקרה, הגברת קוטי ויזנר, עליה השלום, שהיא הכי קרוב לייבום ששמעתי. הייתה ניצולת שואה, הייתה מיהודי הונגריה, הייתה באושוויץ, אז היא עלתה לארץ, אחרי שכל משפחתה הושמדה חוץ מאחות אחת, וכאן היה לה ארוס. היא התארסה עם מישהו, שעיה קראו לו שעיה ויזנר, והוא היה לוחם באצ"ל ונהרג בקרב על יפו. אז היא התחתנה עם אחיו, עם טוביה, אחיו, וגם נולד להם בן, הם קראו לו שעיה על שם האח שנהרג. טוביה ויזנר נרצח בנצרים, יחד עם אורלינסקי. שני הסבים נרצחו בפסח, תו שין. מה, מתקיר? מה? כן, זה לא... המחבל, היה שם נס, המחבל התחבא בית הכנסת, המחבל התחבא עם רימון בתוך הארון קודש לבית הכנסת. הוא תכנן באמצע התפילה לצאת מהארון קודש ולזרוק את הרימונים. אבל זה היה בדיוק באותו יום, החליפו את השעון. משעון חורף לשעון קיץ. אז הוא, המחבל הגיע ותיקין, הגיע שעה לפני, הוא לא מבין למה אף אחד לא מגיע. אז הוא חיכה, בסוף התייאש, ואז הוא יצא. מי הוא פגש ראשון? שני הסבים האלו שאצלהם אין דבר כזה לאחר לתפילה. להגיע בזמן התפילה זה להגיע רבע שעה לפני. אז אותם הוא פגש על השביל, הם שניהם היו בפסח בנצרים. הוא דקר את שניהם, הרג את שניהם, צריך את שניהם. אז טוביה ויזנר עליו שלום נרצח בנצרים, ואתמול אשתו נפטרה עליה השלום, נבינו אותה למנוחת עולמים בקבורה בפתח תקווה. אז מה יסוד הייבום? יסוד הייבום זה עניין של אחווה. של אחווה. אח מת, לא ישאיר אחריו זרע. הדבר הבסיסי ביותר שהתורה מצפה מהאח, תהיה אח טוב. אל תיתן לאחיך ליפול בתהום הנשייה, אל תדאג רק לעצמך, אל תדאג רק לאינטרסים שלך, תקים זרע לאחיך, קח את אשתו, תתחתן איתה, והילד שיוולד לכם, א', תקראו אותו על שמו של האח שנפטר, ב', יהיה לו גם חלק בירושה של, של, של הסבא, הוא לא הלך לאיבוד, הזרע שלו נשאר. זאת מצווה שהתורה בעצם חוזר חזרה לסוגיית החסד, עליה דיברנו בשנה שעברה, אבל זה חסד אלמנטרי, בתוך אחים, בתוך המשפחה, אל תיתן למישהו ליפול, אל תיתן לאיבר, כמו שאומר, נכון, אל תיקמת, אשר יאכל חצי בשרו, אל תיתן לאיבר מהמשפחה להתנתק, לא מוותרים על אף אחד. זה יסוד מצוות ייבום, ולכן התורה, זאת מצווה מאוד מאוד חשובה ייבום, לכן התורה היא לא כך נותנת אפשרויות, כלומר, אם מישהו לא רוצה לייבם, הוא חוטף. חולצים לו את הנעל, יורקים בפניו, מבזים אותו. יש משמעות גם שאצלנו במגילת רות, זה מה שעשו לגואל שלא רצה לגאול, הרי שם, נכון? עם נעל. ושאלה פי שנעלו, המשמעות שם שזה כאילו קניין חליפין, אבל למה קניין בנעל? כנראה שהכתוב שם רוצה להעמיס שגם עשו לו מעמד של חליצה. אפילו שרות לא הייתה מחויבת ייבום הלכתית, אבל העיקרון לא לתת למישהו, גם אם הוא מישהו שנכשל, גם אם הוא מישהו שנפל, גם אם הוא מישהו שהוא... שהוא ברח מן הארץ, אבל לחבר את כולם, העיקרון הזה נשאר, וכשהגואל הזה רוצה להיות מחמיר ולא לגאול את רות, אז עושים לו חליצה. בדיוק. או, בדיוק. אז זה לא עושים, זה בדיוק. זה המידה כנגד מידה. כלומר, מה קורה? יהודה רואה איך מול העיניים שלו, המשפחה שלו מתפרקת. הוא רואה איך מול העיניים שלו, קורא למשפחה שלו מה שהוא עשה לאבא שלו. כלומר, אח לא מוכן להיות ערב בשביל אחיו. נכון? ער לא מוכן להיות ערב, עונן לא מוכן להיות ערב בשביל יהודה. פעם אחת. פעם שנייה, הוא גם מרמה את אבא שלו. הרי הוא לא אומר לאבא שלו, נכון? מה הפסוק הבא? ויאמר יהודה לעונן בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה, והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהם הסיבות שאח לא ירצה לייבם את אשת אחיו? אז יכולות להיות שתי סיבות. סיבה אחת, הילד לא יקרא על שמו. אני לא רוצה. סיבה שנייה, עוד יותר גרועה, ממונית. אם אח אחד נפטר, אז עכשיו הירושה של האבא מתחלקת לפחות חלקים. נכון? אם היו שלושה אחים ואחד נפטר, אז עכשיו אנחנו חצי חצי. אבל אם עכשיו אני ייבם, ייבם את אשת אחיו שנפטר, אז עכשיו יהיה הנכד הזה, הוא עוד פעם יירש ועוד פעם שלושה, לא רוצה. אז או שזו סיבה, נקרא לזה נפשית, אני אצטרך לקרוא לילד על שם אח, זה כאילו לא יהיה הזרע שלי, או סיבה עוד יותר גרועה, סיבה ממונית. על כל פנים יש כאן ודאי הפרה בוטה של האחווה. אז פעם אחת, עונן מפר את האחווה. פעם שנייה הוא גם מרמה את יהודה. וידע עונן כי לא יהיה הזרע, והיה עם בעל אשת אחיו, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. כלומר, הוא אומר לאבא שלו, אין בעיה, נתחתן איתה, הכל יהיה בסדר. אבא, לא הולך לנו, תתפלל עלינו, לא, לא, היא לא נפקדת, יש בעיה. לא, לא הולך, לא מצליח. הוא מרמה את אביו. ויהודה רואה מול העיניים שלו, איך כל מה שהוא עשה לאבא שלו, מתגלגל עליו וחזרה. בגלגול אדיר. טוב. אז גם הוא מת. של... תמשיך. נכון, 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 בדיוק. כאילו הוא מנסה להגיד, כמו של יהודה, קח את החיות, עכשיו. כי הרעשי אומר, בחור טיפש הזה, מה זאת אומרת, שני בניי תמיד? הוא אומר, כאילו, הנה, אם אני לא אקח... הנה, יהודה שיל... כאילו, מאיפה ראובן מביא את זה? כי הוא רואה את המחיר ששילם יהודה. עכשיו. ברגע הזה יהודה מחליט, הוא רואה שמשהו כאן משתבש, חודל את היבום הזה, ומה, נכנס כאן לזה הקפאת מצב, הוא לא יודע, הם לא יודעים, אבל תמר לא מוכנה לוותר. א', היא לא מוכנה לוותר, בגלל שבעצם היא עכשיו כאילו תלויה ועומדת, היא זקוקת יבם, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, ויהודה מפחד לתת אותה. אז היא עושה מעשה. האם המעשה הזה הוא פשוט? לא, הוא לא פשוט. האם הוא מורכב? מאוד מורכב. האם הוא מאדרין? הוא לא מאדרין, הוא מסובך מאוד, אבל היא עושה אותו. וכאן מגיע הפלא הגדול. חז"ל אומרים ככה. יש כאן מדרש. בפסוק כ"ד. ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים, ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף. היא מוצאת, רש"י כאן אומר מוצאת שכבר התחילו לשרוף אותה, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה, ותאמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. חז"ל עושים פה גזירה שווה, הקרנה הקרנה. איזה הקרנה קודם היה? וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אליו ויאמרו, ואמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא. כלומר, מה בעצם אומרת תמר ליהודה? אומרת לו, תקשיב. אתה יכול לפרש כל מה שקרה לך עכשיו. אוקיי, הבנים שלך היו רשעים. אולי אני רשעה. אתה יכול לפרש, עכשיו אני מבין למה. היא הייתה זונה בעצם מההתחלה. ולכן היא הכשילה את הבן הראשון שלי ואת הבן השני שלי, ועכשיו הכל התברר. נכון, זה אפשרות לפרש את זה? כן, הנה, עכשיו התברר שהיא ירה לזנונים, וכל זה, ואפילו אם זה ממני, אם זה ממני, אולי זה גם אנשים אחרים, לא יודע, אי אפשר לסמוך כבר על האישה הזאת, ועכשיו היא גלה ימית אל המפרע, שבעצם הבנים שלי מתו בעוון שלה. זה אפשרות אחת. אבל היא אומרת לו, הקרנה, האם אתה תדע לעשות תשובה, יהודה? האם אתה תדע להגיד שהחורבן שבא על המשפחה שלך, ששני בניך מתו, והם הפרו את האחווה, ולא הסכימו לייבם אחד את השני, וגם רימו אותך, זה מה שהיד השם מכה בך על מה שאתה עשית לאבא שלך. האם אתה תכיר ותחזור בתשובה על הדבר הזה? בחירה שלך, הקרנה, הקרנה. שני סיפורים, שני נרטיבים, אתה יכול לספר איזה סיפור שאתה רוצה, כולם יאמינו לך, יהודה, כל מה שיגיד יאמינו לו. אף אחד לא יודע, היא לא חושפת שזה היא. אומרת, אתה יכול לספר סיפור שנפלנו כאן בשידוך, הציעו לנו איזה מישהי, ומה ידבר שהיא פרוצה בכלל, וכל זה, מת, הרגנו אותה. ואתה יכול לומר את האמת ולהתבייש מאוד, כי אז יגלה ימלית למפרע שבעצם הכל בגללך. ושגם אתה באת עליי וכו' וכו'. מה? הקרנה, הקרנה. בגזירה שווה. היא אומרת לו, האם אתה משייך את הקרנה הזה להקרנה ההוא? האם אתה... זה בעצם הגזירה שווה. היא אומרת לו, זה מה שחז"ל אומרים במדרש, הם עושים כאן את ההקבלה הזאת. ועוד שנייה, ויהודה בוחר להודות. אין לי מספיק מילים לתאר לכם את מחיר הבושה שיהודה משלם בדבר הזה. גדול הדור, המנהיג וכולי, הלך לזונה, א', שני הבנים שלו מתו, הכל הפדיחות המשפחתיות נחשפות, הכל נחשף, אבל יהודה מודה. כוח אדיר של תשובה. וכאן קורה פלא גדול. תראו, לכל אורך ספר בראשית יש סכסוכים בין אחים. לכל אורך ספר בראשית, בצורה רציפה, מהאחים הראשונים קין והבל, שכרגע אני מגדל לכם חצי סוד כזה, כרגע עובד על איזה שיעור, אני מקווה שהוא, קדוש ברוך הוא ייתן לי תבונה להצליח להוציא אותו גם. וכבר כמה שנים שאני מנסה ללמוד גמרא בצורה, סוגיות בגמרא באופן פנימי. והשנה אני מנסה ללמוד את המשנה הראשונה מסכת בהמציאה עם הגמרא שעליה, שכל הסוגיה של יחלוקו עוסקת בעצם בתיקון של קין והבל. כל הסוגיה הזאת. היא פשוט בנויה במקביל לסכסוך הממוני הראשון בעולם. בא לתקן אותו. יש בזה הרבה מה, ולכן זה יש שם תלית ולא זה, כי תלית יכולה להיות עשויה מצמר ופשטים, שזה קין וזה, אפשר לעשות בזה הרבה מאוד מהלכים. זאת השם שיהיה מוכן, אולי נעביר את זה גם כאן. על כל פנים, כאן קורה פלא, קין והבל מסוכסכים ביניהם, נכון? זה סכסוך ראשון. שם חם ויפת, לא צריך לדבר, כן חם, מסרס את האבא שלו, והאחים שלו מקדלים אותו, והכל קטסטרופה. נגיד שאברהם ולוט הם כמו אחים, אחיינים, יש שם גם כן איזשהו סכסוך, לא דרמטי, אבל סכסוך, יפר אדם מעליי. אחרי זה כמובן, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, ובתוך בית יעקב. שהסכסוך הוא הולך ומתעצם ככל שיש יותר מאבק על אותו מקום, כן? קין והבל הם הכי מסוכסכים, כי הם נאבקים על... כל אחד טוען שהכל שלו, כן, זה אומר כולה שלי, זה המשנה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, כל אחד טוען שהכל שלו, אז בסוף זה נגמר ברצח. יצחק וישמעאל, לדוגמה, זה סכסוך, אי אפשר להגיד שהוא לא סכסוך, אבל הוא מתוחזק היטב, בסדר? בסוף גם הם משלימים אפילו. ויש גם איזו הפרדה, כי יש פער גדול, זה ברור שיצחק הוא בן של שרה, וישמעאל הוא הבן של הגר, ביניהם גם פער גילאי, אז הוא סכסוך, אבל הוא לא דרמטי. יעקב ועשיו לעומת זאת, זה סכסוך, הם תאומים. הם יצאו מאותו אמא ואותה אבא, מי אמר שיעקב יותר מעשיו? עשיו הוא מוכן גם לה, יקרבו ימי אבל, אביו ירגע את יעקב אחיו, והמדרש פורס את כל התוכנית של עשיו לרצוח את אבא שלו ואת אחיו. הסכסוך הוא סכסוך דמים. שני האחים שהיו אמורים להיות הכי מסוכסכים בספר בראשית, הם פרץ וזרח. כי מה כותב, מה קורה כאן שתמר יולדת? כן? והיא בעת לידתה, והנה תאומים מביטנה, יש פה תאומים. והיא בליטה וייתן יד, ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה. כלומר, המיילדת אומרת, זה הבכור עם הצמיד האדום. מי זה? לא עשיו. זה זרח. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחי, ואת אומר, מה פרצת עליך פרץ? כלומר, השם פרץ הוא על שם ההתפרצות שלו, ההשתלטות כביכול, ויקרא שמו פרץ. ומכאן תמשיכו אתם את הסיפור לבד. שני אחים שכל החיים שלהם רבים מראשון, והם יודעים שמהם המלך. יקום שבט מיהודה, מחוקק בין רגליו, אחד משניהם, מהבנים של יהודה ותמר, אין שאלה לא רלוונטי, ער ועונן מתו, משם יצא המלכות. מכאן אנחנו אמורים למצוא סכסוך מר, סכסוך דמי מר לכל אורך ההיסטוריה בין שני האחים האלו, ואין. פילי פלאות. אהבה, אחווה, שלום ורעות, בין פרץ לבין זרח, יש איזה נואנס קטן שם אצל נבל הכרמלי, הפסוק שם אומר, והוא חליבי. הוא מהזרע של כלב, שהולך כאילו לזרח, ולא מהזרע של רם, וכו'. זה ניואנס כזה קטן יחסית. וגם שם זה מיד מסודר, כי דוד מתחתן עם אביגיל, ובעצם מייבם אותה, וקורא לבן שלהם דניאל, שהוא בעצם הגלגול של נבל הכרמלי, הייבום שלו. אז שני האחים האלו, הם היו אמורים להיות אחים סוכסכים, בספר בראשית, וכלום. תוקנה האחווה. תוקנה האחווה. הרעות הזאת שעליה דיברנו, החסד הזה, שיש לו גם מחיר כבד. מכיוון שיהודה חזר בתשובה, מכיוון שיהודה לקח אחריות, מכיוון שיהודה מבין שהוא הפר את האחווה בבית, אחריות שלו, ועליו יהיה גם מוטל לתקן את האחווה, הוא מקבל על עצמו את הדין הזה, את האחריות, אז הוא זוכה לשכר. המשפחה החדשה שהוא מוליד, היא כבר משפחה לא מסוכסכת. ומכאן גם יתחיל תהליך תיקון עמוק יותר, שבסופו של דבר יהודה ייקח גם ערבות על בנימין, וגם יתקן את המשפחה שממנה הוא בא. אבל זה מתחיל מכאן. מכאן זה מתחיל. מהערבות הזאת. מה רואה בועז כשהוא פוגש את רות? מה הוא כל כך משמעותי לו להתחתן איתה? כן? אז אני חושב שהוא רואה בדיוק את הדבר הזה. אני מזכיר לכם מה זה? מה קרה לילד השלישי של יהודה? זאת שאלה אחת. יש עוד ברצף השאלות האלו. מה קרה לבן של דוד מאביגיל? מה קרה לבן של דוד כלאב? יש כל מיני בנים שהם, אתה רואה אותם שהם לא על הרצף של התחרות עם המלוכה. והתשובה, עוד פעם, שאלה כאילו הוא יצא מהמרוץ. מתברר שכל הילדים של יהודה מבצ'וע הכנענית, הם לא חלק מהסיפור. אז הוא... נדמה לי שאפילו אין תיאור שלו בדברי הימים. בדברי הימים אנחנו מתארים את כל הזרע של יהודה רק מהבנים של תמר. מה, נכון? הנה אני... לא הבנתי. נכון, אבל הוא מהאימא, בגלל האימא. הנה, בספר דברי הימים אין שום תיאור של שאלה. כאילו כתוב שזה נולד שאלה, אבל אחרי זה כל התולדות, בני פרץ, טטטם, בני זרח, טטטם, בני חצון, טטטם, אין שום התייחסות לשאלה. יכול שהיה לו, אבל זה לא רלוונטי למלכות. לא רלוונטי למלכות, תמיד, זה כמו הילדים של, כביכול, כמו הילדים של אברהם מקטורה. עיפה ועפר ומדיין וזה, אומרים את זה, שלום, נתן להם מתנות, אז שאלה הוא לא חלק מן הרצף. מה רואה בועז אצל רות? אז נחזור חזרה למגילה שלנו. כן, אז אנחנו פשוט צריכים לנסות לדוג את הפסוקים שבועז מדבר בהם. הפסוק הראשון, פרק ב', פסוק י' א', ויען בועז ויאמר לה, אוגד אוגד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם עוד שלשום, ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לכסות תחת כנפיו. זה פסוק ראשון שהוא מדבר אליה. פסוק שני שהוא מדבר אליה זה כאן. ביתי, ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. כן? ואתה ביתי אל תראי כי כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. כן? ואני אגאל אותך. ואחר כך, מה שבועז מדבר אל הגואל, ויאמר בועז לזקנים, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה קניתי לי לאישה להקים שם המת על החלתו, ולא יקרת שם המת עם אחיו ומשאר מקומו, עדים אתם היום. מה מנסה לעשות בועז? הוא מנסה לעורר מחדש את האחווה. מלכות בישראל זה לא אוקוס פוקוס, יש מלך. לא. מלכות בישראל, מלך, זה בעצם נקודה אחת מרכזית שמצליחה לחבר סביבה את כולם. נקודה אחווה מאוד מאוד משמעותית שסביבה הכל יכול להתחבר. אם אין אחווה, אין מלכות. ספר שופטים הולך ומתדרדר בדיוק בתחום הזה של האחווה. בסוף, ספר שופטים, פילג יש בגבע. למרות שכרונולוגית זה קרה בהתחלה, שמואל הנביא שכותב את ספרו ואת ספר שופטים, שם את פילג יש בגבע בסוף כדי להגיד לך, תקשיב, זה הצבע של הספר, זה הרצף, זה מה שקורה בספר הזה. הפרת האחווה, אין ראות, אין עין טובה, אין הכנסת אורחים, מלחמת איש באחיו, זה הספר. ובועז נמצא שם בצומת כבר לקראת הסוף, עוד אחריו יש שמשון שכבר יסגירו אותו, האחים שלו, הרי משבט יהודה יסגירו את שמשון, זה עוד ילך וידרדר וכו', אבל שם הוא נמצא והוא מנסה בכוחותיו האחרונים לתקן את האחווה. זה ברור לבועז שהאחווה היא המבוא למלכות. אם אין אחווה, אין מלך. המלך הוא צומח. אפילו, האמת, זה רמוז בפסוקים, נכון? סום, תשים מקרב אחיך. אפשר להגיד מקרב אחיך מהיהודים, אבל מה, וכי מה על דעתך? שתשים מלך גוי? אלא מקרב אחיך מתוך האחווה, שתלך ותתגבר. אנחנו אחרי זה רואים את זה אצל שמואל, איך הוא עושה את זה, ואיך בעיניו כל בית ישראל אחרי השם, ואיך שמואל מחבר את כולם וכונס את כולם אליו. מתוך האחווה הזאת יוכל לצמוח המלכות. אז שבועז רואה אישה, שהיא, לא רק שהיא לא דואגת לעצמה, כן? כי בספר שופטים כל אחד דואג לעצמו. איש לאוהלו ישראל. איש הישר בעיניו יעשה. כן? כל אחד הוא עסוק באינטרסים שלו. מההתחלה ועד הסוף. מסוף זה פגש בגבעה, וההתחלה זה דבורה וברק בן אבינון. יש מלחמה בצפון, למה שראובן יבוא, לפלגות ראובן, גדולים חקרי לב, למה ישבת בין המשפטיים, לשמוע שריקות הדרים וכו' וכו'. כל אחד דואג לאינטרסים שלו. אז כשבועז, בתוך מה שהוא מנסה לעשות ולחולל, הוא מזהה אישה מאוד מיוחדת. כן? שיש בה אחווה, שהיא הולכת ומוסרת לא חלק מהאישיות שלה, לא, זה מוסרת את כל כולה לטובת מישהי שנראית כחסרת סיכוי, נעמי, שכבר אין לה מה להציע, אין לה לא ייחוס ולא כבוד ולא ילדים ולא מה שהיא פורטת לה בפרק א'. כשבועז רואה את הדבר הזה פעם אחת, הוא עדיין לא עושה את החיבור, הוא עושה לה מי שברך, כל הכבוד, יישר כוח, מי שברך, החוכמה של נעמי, הגאונות של נעמי, זה שהיא מצליחה לשים את רות בשקף של תמר. כן? פתאום, כאילו, זה בעצם מה שהיא אומרת לנעמי. לכי תשחזרי את המעשה ההוא של תמר. לכי תשחזרי לבועז שאת בעצם, הוא יהודה ואת תמר. הוא יהודה שאמור לתקן את האחווה, ולקחת עליה גם אחריות, לא רק לעשות מי שברך, מוכרת להשם ביתי וכו', אלא לקחת על זה, על הדבר הזה אחריות. אם את נושאת דגל האחווה, אם את כל כך בולטת והוא שם אלייך לב, במעשה המופלא שלך, שאת הולכת אחריי, שיקח על זה אחריות. שיקח על זה אחריות, שיתחתן איתך. שיכניס את זה לתוך בית ישראל. נראה אותו. שיהיה גואל. ולכן, בעצם מה שנעמי אומרת לרות, לכי תשחזרי את מעמד רות, את מעמד תמר ויהודה, ובועז מבין את זה. הוא אומר, זה גאולה. כמו שמשם יצא פרץ, ככה, אולי מהזיווג הזה, שהוא זיווג מאוד מוזר, חייבים לומר, הוא בן 80, היא בת 30, כתוב נערה, אנחנו גם יודעים שהוא אחרי זה מת באותו לילה, כאילו יש כאן, היו לו גם בנים בקודם ומת, משהו כאן מאוד מאוד מוזר, הוא צריך גם להילחם על זה, הזכרנו בשנה שעברה את המאבק ההלכתי וכו', אבל זה הסוד. כן, והזקנים מבינים את זה, והם אומרים לו, אנחנו... יש כאן שני פסוקים שצריך ללמוד אותם. ייתן השם את האישה הבאה על ביתך כרחל וכלאה, שרבנו שאתם בבית ישראל. כרחל וכלאה זה מילות קוד. רחל זה מה שאנחנו מבינים. יעקב לקח את רחל וזה מובן, הוא ראה אותה יפה תואר, אז הוא חשק בה. לאה זה מה שאנחנו לא מבינים. פתאום נכנסה לאה. אפשר לא תכנן את זה. אף אחד לא ידע. התברר רטרואקטיבית שמלאה עומד עיקר בית יעקב. המלוכה, הכהונה עומד ממנה. אז הם אומרים לו, תקשיב, בוא, אז אנחנו לא מבינים מה שאתה עושה. כלומר, כרחל וכלאה, אנחנו מבינים שיש כאן ממדים שהם גלויים וממדים שהם לא גלויים. ולכן הם מיד ממשיכים, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה. זה בדיוק אותו מעשה. לא מובן בעליל. אתם יודעים שיש בהלכה, יש בהלכה שאסור לזקן להתחתן עם נערה. אתם מכירים את ההלכה הזאת? מה? באבן העזר. זה זנות. ככה אומרים. מה?
אשמי.
כן, אשמי. זה נקרא אשמי זקן. מה, אתה כבר, לא נגמר לך, בן 80, יאללה, אתה כבר עוד רגל וחצי, תתחיל לבחור את הזה שלך. מה אתה מתחתן עכשיו עם איזה נערה? אז זה מופיע. שמונים ניסויים כאלה, זה... יש פה איזה קושי. אבל הסוגיה צפה, תמר ויהודה, חזרת האחווה, חזרת היבום, ומה שבועז עושה זה לא רק מעשה פרטי, כולם רואים איך בועז לוקח אחריות, על מי הוא לקח אחריות? על שני נפולים, על מחלון וחיליון, על אלימלך, על אלה שירדו מהארץ, שבגדו בעם שלהם, עליהם הוא לוקח אחריות, הוא אומר, אנחנו לא נוותר, גם עליהם, נחזיר אותם, נקיים את האחווה. מדבר כזה, אולי תצמח המלוכה, מהסיווג הזה. וזה מה שקורה. זה הכל תיקון של הגלגול ההוא, של תמר דוד. לכן זה הפסוק, כי רחל וכלאה אשר בנו את ישראל פעם אחת, והפעם השנייה, והיא ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע, אשר ייתן אדוני לך, מן הנערה הזאת. עכשיו, יש פה עוד הערה אחת. קודם כל זה מסביר, כמובן, את ה... עם הגיורת. כן. שזה מסביר את... כן. עכשיו זה מסביר את את הסיום של המגילה. יש פה לכאורה איזו רשימה שמית כזאת שהיא לא... קודם כל, למה אתה לא מתחיל את זה מיהודה? ואלה תולדות יהודה, יהודה הוליד את פרץ. זה מתחיל מפרץ. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון וכו' וכו'. מה? זה עשר דורות. וזה בכוונה מתחיל מפרץ. כי זה הפלא. זה שם היה התיקון. הלידה של פרץ בתוך המבואות המטונפות האלה, היא לידה שהחזירה את האחווה לבית ישראל. מלכות צומחת מאחווה. ודרך אגב, מלכות גם מתפרקת כשאין אחווה. איפה המלכות התפרקה? לא. אבל עוד לפני כן. הגמרא אומרת שהגיע ציווה, נכון, דוד ברח מפני אבשלום בנו, ואז מפיבושת ציווה, רימה את מפיבושת, נכון, והלך כאילו וקראת שם את ברית, וכשדוד חזר, אז טבעה יצא לקראתו. אז דוד אומר לו, איפה מפיבושת? הוא אומר, מפיבושת, הוא בונה על זה שעכשיו הוא יחזור להיות מלך אחרי שאתה ברחת. טוב, ואז כשדוד חוזר, אז מפיבושת בא אליו, מפיבושת היה צולע. אז דוד אומר לו, למה לא באת אליי? אז הוא אומר לו, האבת שלי רימה אותי, ציבה. ציבה רימה אותי. עכשיו, דוד קראת ברית עם יונתן. שהוא, יש ביניהם מערכת יחסים של אחווה, נכון? הם כמו אחי, לא כמו אחים, הם אחים. צר לי עליך, אחי יונתן. אחי יונתן, ודוד נשבע על הברית הזאת של האחווה. ואז דוד אומר, מה אומר? למה תדבר? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה. ואז ציבה, ואז מפושט אומר לו, גם את הכל ייקח אחרי אשר חזר אדוני בשלום. אין לי בעיה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, בשעה שאמר דוד, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצא בת קול ואמרה, ירובם ורחבם יחלקו את המלוכה. מה הקשר בין זה לזה? זה הקשר. הפרת האחווה, אפילו ברמה הזאת, שדוד, כאילו, אתה נשבעת ליונתן שאתה תשמור על הזרע שלו, אתה קראת איתו ברית על האחווה ואתה הפרת אותה, זה יגרום בסוף להפרת המלוכה. זה הכל סביב הדבר הזה. מלך הוא בסוף ביטוי, הוא תוצאה של אחווה שיש בה, יכולת להתלכד סביב נקודה אחת, בסוף היא גם מולידה את האישיות הזאת שמלכדת את כולם סביבו. וזה מה שרואה בועז. בועז רואה, זה מה שהוא מנסה כל הזמן לעשות, הוא מנסה כל הזמן לחבר, הוא מנסה כל הזמן שיהיה איזשהו חיבור, ולא לנסות להדביק את הפאזל הזה המתפורר, שנקרא עם ישראל בתוך ספר שופטים, ופתאום הוא רואה אישה שהיא מלאת כוחות, היא מלאת חסד, היא מלאת מסירות, היא לא מוותרת על נעמי, היא הולכת נגד כל הגיוני, והדבר האחרון שמעניין אותה זה היא בעצמה. היא עושה מה שאומרים לה. דרך אגב, גם אחרי שנולד הילד, היא לא מגדלת אותו, היא נותנת אותו לנעמי, והשכנות קוראות לשם, והכל כאילו, כן, הכל, אלא, ממש מלכות, דלת למדגר מכלום, היא כולה מסורה לנעמי. אומר בועז, אם אני אקח את הצדקת הזאת, שבאה אליי, כמו תמר, ואני אהיה כמו יהודה, אולי יוולד מאיתנו פרץ ונולד. עובד, הוא אבי ישי, הוא אבי דוד. יוצא שמגילת רות לא רק סוגרת את המעגלים, עליהם דיברנו בשנה שעברה, של בנות מואב, ממזר, ממזרת, איזה מעשה היה שם של בנות לוט, אלא היא גם סוגרת את המעשה של תמר ויהודה. גם המעשה הזה מגיע לתיקון שלו כאן, בזה שבועז לוקח את רות, זיווג מסובך, זיווג מורכב, שממנו נולדת הגאולה, שנזכה לדבר הזה. חזק וברוך. שנה הבאה אני אוכל להעביר איזה שיר קבוע שאני רוצה. עוד זה, עוד.